משה רבנו מגיע למעמד הסנה, בעצם המפגש הראשון של משה רבנו עם הקדוש ברוך הוא ותחילת השליחות שלו להיות רעי המאמנה, כן, הפועל של עם ישראל. ואחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר אנוכי אלוקי אביך אלוקי אברהם ברוך הוא אלוקי יעקב, התגובה של משה, ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל אלוקים. משה מסתיר את פניו, יש שם מידת היראה של משה רבנו. רוצה לעסוק קצת בעניין הזה של, של מידת היראה בעזרת השם. אז היראה, יש הרבה, יש את מידת היראה הכללית וזה מתחלק ל, כמו שהרמח"ל מביא, יראת העונש, יראת החטא, יראת הרוממות. נדבר באופן כללי, אבל נתחיל מהמשנה באבות, שמדברת על יראת החטא, גם סעיף במידת היראה. רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. Okay? יש קשר בין יראת החטא, היראה בכלל גם כן, לחוכמה, ששאלה מי קודם. כן? אם יראת החטא קודמת לחוכמה, חוכמה מתקיימת. אם החוכמה קודמת ליראת החטא, אין החוכמה מתקיימת. אז נראה קודם כל שזה, הקדימה פה היא לא, היא לאו דווקא קדימה כרונולוגית. זה לא רק, זה לא ה... אלא זה כמו שהרב מסביר, בדרך ארץ קדמה לתורה, שזה לא רק משהו כרונולוגי, אלא שזה כיסוד ובניין. זאת אומרת, יש בסיס. כל הרב שם אומר, בהתנות אולי נדבר על זה גם, שכל דבר של... של תורה צריך דרך ארץ שיוקדם לו, כן? התורה צריכה להיבנות על יסודות של דרך ארץ. לכן גם העולם, מבחינה כרונולוגית, הוא נברא בצורה כזאת שקודם מופיע עמידה דרך ארץ בכל ספר בראשית ואחר כך התורה. גם כאן, יראת חטאו קודמת לחוכמתו, זה אומר שהחוכמה, השאלה מה יושב על מה, האם החוכמה היא יושבת על היסוד של יראת חטא? או שלא, שחוכמתו קודמת ליראת חטאו. מה זה חוכמתו קודמת ליראת חטאו? אני חושב שבמובן הזה, כיסוד ובניין, כאילו שאדם אומר, אני ירא מחטא רק מה שאני מצליח להבין. אם אני מצליח להבין, אם זה נכנס לי בעולם החוכמה שלי, אז אני ירא מלאכתו. אם אני לא מבין את זה, אז אני לא, אין לי בזה יראת חטא. ויראת חטאו, אז חוכמתו לא מתקיימת. כן? למה חוכמתו לא מתקיימת? ואם הפוך, אם יראת חטאו קודמת לחוכמתו, אז חוכמתו מתקיימת. החוכמה זה כמובן, זה לא רק כמה האדם הוא חכם, איזה IQ יש לו, וכמה השכל שלו מפותח, אלא כמה יש הופעת תורה, כמה האדם הוא, החוכמה שלו היא באמת חוכמה של תורה, שיש דרכה, הקדוש ברוך הוא מופיע דרכו, כן, דרך בלימוד תורה שהוא, והשאלה פה, האדמה שבה אמורה לצמוח התורה, החוכמה, היא יראת החטא. בעצם השאלה פה, מה הנקודה שיראת החטא קודמת לחוכמה? השאלה עם החוכמה, האם המפגש שלי עם התורה הוא מפגש שהוא, עכשיו השכל שלי נפגש עם התורה, ואני בוחן עכשיו לפי השכל שלי, כן מבין, אני לא מבין, כן מתחבר, לא מתחבר. ואז בעצם התורה היא נבחנת, כאילו, עומדת למבחן. כי החוכמה שלי קודמת ליראת החטא. מה שאני לא מבין, מה שאני לא מתחבר, מה שלא נכנס ב-300 גרם מוח שלי, אז אני לא יראה חטא מהדבר הזה. בסדר, אז כתוב בתורה, אבל אני לא מבין את זה, זה לא נכנס לי בעולם החוכמה. ממילא, החוכמה הזאת היא לא תורה. זה חוכמה שלך, רק שאתה לומד אותה מכל מיני מקומות, אחד המקומות זה מהתורה. ובעצם מה שמגדיר את החוכמה זה מה אני מבין. אבל כשיראת החטא קודמת לחוכמה, מה זה אומר? זה אומר שאני מבין שיש פה משהו יותר גדול ממני. וגם אם אני, זה לפני החוכמה שלי. לא משנה אם אני מבין את זה או אני לא מבין. כשאני מבין שיש פה משהו גדול שהוא מעליי, שאני מחויב אליו, ועכשיו אני בא ללמוד אותו, עכשיו אני אשאל את השאלות. יכול להיות שיש משהו שאני לא מבין, אני אקשה, אבל יראת החטא קודמת. למה? כי זה אומר שאני מתייחס לזה כתורה, כתורה אלוקית, כתורה מן השמיים, כתורה שמחייבת אותי. ואז החוכמה היא מתקיימת. יש לה קיום. יש לה במה, באיפה היא עומדת, מאיפה היא עונקת. כי אם זה רק חוכמה שלי, אין לה קיום. כי האדם הוא הראי, אין לו במצד עצמו, אין לו קיום. משה רבנו, כשהוא רואה, כשהוא נפגש עם הקדוש ברוך הוא, קודם כל הוא מסתיר פניו. כי ירא מהביט אל האלוקים. הוא מבין שיש פה מפגש עם משהו גדול שהוא מעליו והוא מחויב אליו. וקודם כל הוא מסתיר את הפנים. כי זאת אמירה, מבחינת עוד מעט נראה בהמשך מה חז"ל אומרים על הדבר הזה. אבל יש כאן אמירה שמשה רבנו מבין שכל הישות שלו היא כפופה, היא מתחת להופעה האלוקית. והוא לא יכול להביט את זה עכשיו בצורה של פנים אל פנים, למרות שמשה רבנו נאמר שקדוש ברוך הוא מתגלה אליו פנים אל פנים, רק אליו, אספקלריה מהירה, מה שאין אצל שאר הנביאים, וזה בזכות שהוא ידע להסתיר את הפנים. שהוא לא רק בזכות זה, עוד עניינים, אבל זה לא להיום. אבל אם הוא לא היה מסתיר את הפנים, אם אין יראת שמיים, אם עכשיו כביכול, כאילו זה משהו שאני יכול להביט עליו, ההבדל הוא כבר כמותי, אני משהו פחות או יותר באותה רמה, רק בסדר, כמה רמות מעלה, אבל על אותו מגרש, אז אין פה כבר גילוי אלוקי, אין פה כבר התבטלות לגילוי האלוקי. והסתרת פנים של משה היא בעצם התבטלות בפני אור השם, וזה קודם כל נקודה ראשונה, מה שתוך מה שאמרנו במשנה באבות, כשאנחנו ניגשים לתורה, הבסיס הוא קודם כל יראת שמיים. יראת החטא שמוזכר פה, ואנחנו נוכחים את זה בכלל לירת שמיים בכל הרבדים של יראת העונש, יראת האומנות וכו'.
למה דווקא אנחנו
מסביר
למה דווקא
יראת החטא
ולא
יראת
שמיים או
יראת אחרת? אפשר לחשוב, אפשר להגיד לזה מחשבות, אבל בואו נשאיר את זה מחשוב לבד, אבל שוב, אנחנו לקחנו את זה פה להקשר שלנו, כמובן כל משנה של ההקשרים שלה גם, אז לא נצמצם את זה רק לזה, אבל אנחנו רק לומדים מפה יסוד שמרחיבים אותו באופן כללי לכל מידת העירה, אבל כמובן שיש מקום להתבונן פה. הגמרא בשבת, אמר יש דף למד א', אמר יש לקיש, מי דכתיב, והיה אמונה כי תכה חוסן ישועות חוכמת ודעת, אוקיי, גמרא מפורסמת, אמונה זה סדר רעים, תכה סדר מועד, חוסן סדר נשים, ישועות נזיקים, חוכמות קודשים, דעת תאור, סדר תארות, ואפילו אחי יראת השם היא אוצרו. מה זה אפילו אחי? אפילו שאדם כביכול עבר על כל אמונה, תיתך, החוסד, על כל השס, עירת, לא מספיק. עירת השם היא עוצר. אמר רבא, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, עסקת בפריה ורבייה, ציפית לשואה, פלפת הרוחמה, הבאת דבר מתוך דבר, ואפילו אחי, היא עירת השם היא עוצרו אין, היא לא לא. משל, האדם שאמר לשלוחו, עלה לי קור חיטין לעלייה, הלך ועלה לו. אמר לו, ירבת לי בהן קו חומתון, כן, קצת אפר, אמר לו לב, אמר לו מוטב אם לא העלית. הביא את השק חיטה, כמות, כן, קור חיטה, אם הוא לא ירב בו קצת אדמה, שזה מה ששומר בעצם על החיטה, יותר טוב שלא העלית. כן, על מה המשל פה מדבר? אומר, על לימוד תורה, אדם למד עכשיו, סדר זרעים, סדר מועד, סדר נשים וכו' וכו'. כביכול אומרים, בלי יראת השם, מה המשל אומר? מוטב אם לא העלית, כאילו. ללמד את כל השס, אבל בלי עירת השם היא אוצרו. זאת אומרת, מה ששומר את כל התורה שלמדת, זה עירת השם. קודם ראינו, כן, עירת חטאו קודם את חוכמתו, פה דובר באופן כללי. על עירת השם, עירת השם זה האוצר, כמו האפר שמערבים ביחד עם החיטה, זה מה שמשמר את האחרת תרכיב. גם התורה של האדם, לולי עירת השם, היא עלולה להרכיב. כן.
מה זה אומר עירת השם?
באופן כללי, עירת שמיים. מה זה אומר עירת שמיים? זה דבר מאוד רחב. כמו שהזכרנו, שהרמח"ל מחלק לעירת העונש, עירת חטא ועירת רוממות. נגיד בקצרה, עירת העונש, האדם הוא מפחד לחטוא כי הוא לא רוצה לקבל עונש. עירת החטא והרוממות הן קרובות, אומר הרמח"ל. בפשטות, אבל יראת החץ, שאדם ירא מלאכתו, כי הוא ירא מלפספס את האמת, הוא לא שהוא מפחד מהעונש, אבל הוא יודע שחץ זה דבר נורא, לא בגלל העונש, כי זה לא נכון לחיות ככה. כי זה מרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא, מרחיק אותו מעצמו, לכן הוא ירא לאחתו. הוא ירא לא לדייק, לא להופיע את הנשמה שלו כראוי וכו' וכו'. ויראת הרוממות, זה יראה מצד רוממות השם יתברך, שאדם לא רוצה להמרות את פיו, כי הוא גדול ואנחנו קטנים, ואנחנו חס ושלום לא רוצים לעשות משהו הפוך מרצונו. זה קרוב ליראת החטא, אבל אני... זווית אחרת. ויראת השם, יראת שמיים באופן כללי, זה כבר חלוקות, אבל יראת השם באופן כללי זה מקום שבו האדם הוא יודע שיש השם מעליו, ושאנחנו צריכים להתבטל אליו ולעשות את רצונו. באופן כללי אומרים שבין מידת אהבה למידת היראה, שמידת היראה זה יותר התבטלות בפני השם, ומידת האהבה זה יותר לחוות את החיבור לקדוש ברוך הוא, כמה טוב הוא נותן לנו, הוא מחיה אותנו, ואנחנו אוהבים אותו, עוברים אליו וכו' וכו'. בסדר, אבל יראת השם זה יותר במקום של ההתבטלות, מצד להבין, אני קטן, ולא רק שאני קטן והוא גדול, אלא אני, הוא הסיבה שלי, הוא הכל ממנו, אין שום דבר חוץ ממנו, העולם ממנו, אני, כל החיים שלי, לכן אני לא, איך יכול להיות בכלל שאני אעשה משהו הכי קטן שלא כנגד רצונו, וכו' וכו', וזה... אז יראת השם היא אוצרו. התורה, מה שמשמר את התורה, כדי שהיא לא תרכיב, זה המקום של יראת שמיים. כשאדם, הנקודה של יראת שמיים היא לא מבוררת אצלו, תמיד ישמע כל החיים שלי להתקדם יראת שמיים, אבל פעם סופר שהרב קוק, לא בוחר מי, בוחר שכתוב איפשהו, לא בספר מלאכים כבני אדם, מישהו הלך למקום, או לארץ ישראל, או לכותל, לא זוכר מה, הרב קוק ביקש שיתפלל עליו לתורה ויראת שמיים. בכל אופן, יראת שמיים כל החיים צריך לעבוד על זה. אבל כשהיא לא מבוררת היראת שמיים, כשמשהו שם לא בנוי נכון, אז כל התורה בעצם, כמו שהזכרנו קודם, היא בעצם מאבדת את הנקודה האלוקית שלה. וכשהתורה, אצל האדם, לא מצד עצמה כמובן. ואז כשהתורה, התורה שאני לומד, היא מאבדת את נקודת את אותה נקודה אלוקית, את אותו, את אותו, אותה משמעות ששאור השם הופיע דרכה, אז כבר מה? זה כבר הופך להיות כאילו עוד חוכמה. ואז היא לא נשמרת, שוב, יכול, גם בפועל יכול לשכוח מה שהוא למד, כי הזיכרון, חוץ מההשתדלות, זה גם תולי בסייעתא דשמיא. אבל גם אם הוא זוכר מה הוא למד, אבל התורה זה לא רק לזכור מה למדתי, אלא כמה הדבר הזה נמצא בתוכי, כמה אני חי אותו, כמה הוא, אני מבין את העומק שלו, וכו' וכו'. זה בוודאי שבלי... בלי ההתבטלות לתורה, ולהבין שזה דבר השם, וזה רק על ידי יראת השם, אז אי אפשר. לכן זה דבר שעלול להתקלקל. נקודה נוספת בגמרא, אמר רבא בר אבונה, כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמיים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות, ומפתחות החיצונות לא מסרו לו. בעיה. כן? יש איזה גזבר, נתנו לו את המפתחות הפנימיות, אתה אחראי על הארמון, והנה המפתחות של כל החדרים, יכול להיכנס לפה. עכשיו מה רק, בסוף את המפתח של השער לא נתנו לו. אז הוא עומד בחוץ מחוץ לשער, יש לו את כל המפתחות, צרור ענק, אבל הוא לא יכול להגיע לאף אחד, כי את השער הראשי בעצם אין לו. אז איך הוא ייכנס? גם בתורה הקדושה. התורה היא, יש מפתח, יש שער שדרכו נכנסים לכל התורה. גם אחרי שהשער הראשי פתוח, צריך מפתחות לכל החדרים. איך נכנסים לעולם של ההלכה, ולעולם של האמונה, ולעולם של המדרש, ולעולם של הגמרא, וכו' וכו' וכו'. אבל השער הראשי, אם השער הראשי סגור, אז אי אפשר להיכנס. היראת שמיים היא הפתח לכל המפגש שלנו עם התורה. בלי זה הכל נעול. בצורה, ניקח את זה רגע למבט על העולם. נכון? בכלל כל המבט האמוני של האדם על העולם. בלי יראת שמיים, אדם יכול להסתכל על העולם ולהסביר את כל העולם בהסברים רציונליים. שכליים מאוד 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 עמוקים, מאוד משוכללים, כן, את חוק המשיכה על הברכה, את כל מיני תהליכים, זה בגלל חוק המשיכה, וזה צטריפוגה, וזה תהליך ביולוגי כזה, וזה תהליך פיזיקלי כזה, וזה תהליך כימי, והכל בתהליכים, והסברים, ויסודות, וממש יודע לפרטי פרטים. וכשאין יראת שמיים, אז כל החוכמה, כל הדברים שאדם למד, אדרבה, הם הופכים להיות עוד יותר דברים שהם נועלים בפניו את הכניסה לאמת של העולם. אז אתה רואה את הכל מבחוץ. אתה מאוד חכם, ויש לך המון הסברים לכל דבר, אבל אתה רואה את הכל מבחוץ. כי את המפתח של השער הראשי אין לך. כי כשאדם מגיע להביט על העולם מתוך יראת שמיים, אז עכשיו צריך את כל השערים, כולל גם השערים של ענייני החול, כן? ולהבין ולהסביר. אבל הכל הוא מתוך מבט של יראת שמיים. מתוך מבט שהעולם הזה נברא, ויש בורא לעולם, ויש לו רצון, ויש לנו את התורה, ויש תהליך בעולם, ויש היסטוריה, ויש גאולה וגלות. אז עכשיו הכל, אז יש לו הרבה שאלות, צריך עוד להיכנס, צריך את המפתחות. אבל השער הראשי הוא דרך יראת שמיים, אותו דבר לתורה. גם כל החדרים העמוקים של חדרי תורה מנהם וסוגיהם, הכל הוא קודם צריך את השער של יראת שמיים. בלי זה הכל חיצוני, אז אתה לא יכול באמת להיכנס. אתה יכול ללמוד, אתה יכול ללמוד משנה, אבל בלי יראת שמיים, אז מה זה המשנה? אתה יכול ללמוד מדרשים, אבל בלי יראת שמיים, זה רק סיפורים ככה שהם כן להאמין להם, לא להאמין להם, גם אם אני מאמין להם, מה זה אומר בכלל, כאילו. יראת שמיים היא השער לכל המפגש שלנו עם התורה, עם המציאות, עם העולם, עם ודאי עם הקדוש ברוך הוא, עם עצמנו, גם על עצמנו, אדם שמסתכל על עצמו בלי יראת שמיים, הוא לא מכיר את עצמו. הוא רואה כל מיני תנועות, אז הוא יסביר את זה בכל מיני כוחות, ויצרים, ומביא קצת פסיכולוגיה, ותורת הנפש, יסביר את זה גם בכל מיני תהליכים נפשיים, אבל באמת, באמת הוא לא מכיר את עצמו. גם עם יראת שמיים אנחנו לא מכירים את עצמנו, אנחנו כל החיים, האדם הוא דבר כל כך גדול, הנשמה חצובה תחת כיסא הכבוד. כל החיים אנחנו רק מכירים קצת את קצה קצה של הנשמה, שמופיעה דרך הנפש והגוף וכו'. אבל בלי יראת שמיים, אדם גם את עצמו הוא לא מכיר. אז זה דומה לגזבר שנתנו לו את המפתחות הפנימיים, אבל את המפתח של השער לא נתנו לו. הגמרא אומרת על... לפני הגמרא בדף זין, הגמרא בברכות דף וו, אמר בחל באמר אבונה, כל אדם שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. שנאמר סוף הדבר הכל נשמע, את אלוקים יראה, ותמצב שמו וכולי. סופר על הרב צבי יהודה, בצד, שפעם הוא ככה ראו אותו התלמידים אחרי התפילה, יושב ובוכה. הלך לעזרת נשים שם, ובכה. ועוד נבהלו, הרב אמר, הוא אומר, אני חושב שאין לי יראת שמיים. תלמידים שומעים את הרב צבי יהודה. חושב שאין יראת שמיים ובוכה, לא עכשיו עושה את ניסה. מה אני, כמה פעמים אני מעיר שלא לדבר בתפילה, בחזרת השעת, ולא מקשיבים לי, אז למה לא מקשיבים? כנראה, כתוב, כל מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים, אז אם דבריי לא נשמעים, כנראה שאין יראת שמיים. בכל אופן זה הרב צבי יהודה. אבל מה זה, למה? כל אדם שיש בו יראת שמיים, מה הקשר בין יראת שמיים לבין דבריו נשמעים? עוד פעם, אותה נקודה. כשאדם מגיע מיראת שמיים, התורה שלו עכשיו זה לא איזה חוכמה שלי. זה לא שאני עכשיו גאון ככה ויודע לתת פלפולים יפים, והגדרות וחקירס, ושיחה יפה, וזה הסבר עמוק. כשאדם כל הדברים, כל התורה שהוא לומד, היא מגיעה מתוך יראת שמיים, אז דבריו הוא צינור בעצם לדבר השם. דבריו נשמעים. למה שומעים דברים של אדם? כי כששומעים את הקדוש ברוך הוא, מתוך הדברים שלו, אנחנו לא יודעים איך שומעים את הקדוש ברוך הוא. אדם לא יודע לזהות. אבל זה מה שחזל אומרים, דומה רבך, כמלאך השם צבקות, מה זה דומה? זה גם, אם עכשיו כשאדם שומע רב מדבר, והוא מרגיש זה מחיה אותו וממלא, מאיפה זה מגיע? כי עכשיו זה, הדברים האלה, זה מגיע בדרך צינור, הרב, אותו רב הוא צינור להופיע הדברים שדברי אלוקים חיים. אז עכשיו זה מתקבל, עכשיו הדברים הם נשמעים, כי זה לא דברים שלו. אבל בלי יראת שמיים, איך יכול להיות? בלי יראת שמיים, אז כן, אז זה דברים שלו. דברים יפים אולי, חכמים, אבל אנושיים. וכדי שכשאדם יש לו יראת שמיים, אז הוא יכול, כמובן צריך עוד הרבה עמל, ויש עוד מידות צריך לעבוד עליהם. אבל עוד פעם, השאר זה יראת שמיים. להגיד שהתורה שאני לומד, היא בעצם דבר השם. ואם היא דבר השם, אז אני ירא. יש פה דבר גדול. אני ישירת חטא, ישירת הוממות וכו', אבל אני מבין שזה מעליי, זה לא, וגם אם אני לא מבין, אז כי אני קטן, כן? אם ריק הוא מכם, לא, לא דבר ריק מכם, ריק הוא מכם, כן? לא כי הדברים הם ריקים. אז גם אם אני לא מבין משהו, אני יודע להתבטא ולהגיד, בסדר, אז לא הבנתי. אז אני אקשה, אני אשאל. כן, אני אולי אפילו נתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעזור לי להבין. אולי אני אלך עם שאלה אפילו כמה שנים. יכול להיות ש-20 שנה אדם הולך עם איזה שאלה, זה משהו שהוא לא הבין בגמרא, או בתורה, או באמונה, יש לו שאלות באמונה, זה בסדר גמור שאלות באמונה. אבל כשאני מגיע ממקום של התבטלות, ואני יודע שיש פה דברים גדולים, אז בסדר, אני לא מבין הכל, מה קרה? אדרבה, אם הייתי מבין הכל, אז כנראה שזה, אני יודע, אני מכיר כמה אני קטן. אז אם הייתי מבין הכל, אז כנראה שגם התורה חש שלום קטנה. אז זה טוב שאני לפעמים נפגש עם זה, זה מאוד בריא להיפגש עם זה שיש דברים שאני לא מבין כל הזמן, ואז אתה מתפלל ומשתדל ואמר, ואתה מבין עוד קצת. ואז יש דברים, עוד דברים שאתה לא מבין, וכו' וכו'. וככה האדם הוא בתהליך של התקדמות. אבל אם אני הכל נכנס לעולם ההבנה שלי, ובלי יראת שמיים, אז הכל יצטמצם, הכל נהיה קטן. גברה בדף זין בברכות, אמר רבי שמואל בר נחמן, אמר רבי יונתן, בשכר שלוש זכה לשלוש. בשכר ויסתר משה פניו, זכה לקלסתר פנים, כן? פנים שלו העירו, כן? בשכר כי ירא, זכר לויראו מגשת אליו. בשכר מהביט, זכה לבתמונת השם יביט. ושלושת הדברים האלה, קלסתר פנים, ויראו מגשת אליו, ותמונת השם יביט, זה מתוך השלושת הדברים האלה, כן? ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים. ששם, שבעצם מה חז"ל אומרים פה? הארת פנים של משה רבנו, קרן אור פניו, מה זה אומר? הפנים שלו עכשיו הם מאירות, האור של הקדוש ברוך הוא מאיר דרכו. וזה יוצא דרך הפנים, חוכמת אדם תאיר פניו. כשהחוכמה שלו היא באמת חוכמה אלוקית, אז הוא זוכה להארת פנים, ובזכות מה היא חוכמה אלוקית? כי הוא הסתיר את פניו, כי הוא הבין שיש פה משהו גדול. ויראו מגשת אליו, מה השכר מויראו מגשת אליו? מה זה, זה דיסטנס כזה, כאילו שאל תפריעו לי, אז יופי, עכשיו מפחדים לבוא, ולא להפריע למשה בין 2-4, כאילו. לא, אלא, מה זה ויראו מגשת אליו? משה ודאי, הוא יודעים כמה הוא מסר נפש על עם ישראל, עד כדי כך שיתרו, הוא אומר לו, אתה יותר מדי משקיע כביכול בעם ישראל, אתה בסוף נבול תיבול, אז בוא תמנה עוד אנשים. זה לא כי משה רצה שפחות יגשו אליו, אלא שכשנגשו, נגשו מתוך יראה. משה רבנו, זה הכינוי של משה, משה זה רבנו. בשביל שיהיה רבנו צריך יראה. לא יראה שפחדו שעכשיו משה ייתן לנו איזה, לא יודע מה, כן? אלא נגשו ביראת כבוד כלפי משה, כי משה רבנו הוא מבחינתנו הופעה אלוקית, תורת משה. הצינור שלנו לקבל את תורת השם דרך משה רבנו. אז זה ויראו מגשת אליו, הוא זכה לזה בזכות שהוא ירא מהקדוש, בזכות מזה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא, אז עם ישראל ירא ממנו, כי הוא עכשיו הופעה אלוקית השלמה אצלנו, כן? הצינור השלם להופיע את תור השם אלינו. אז כל עם ישראל ירא מלגשת למשה רבנו, זה לא שהוא לא ניגש, אבל הוא ניגש ביראה. בשכר מהביט זכה לב תמונת השם יביט, כן? גם כלפי עצמו, בזכות זה שהוא לא הביט ככה בצורה, כאילו עכשיו אני יכול לתת לעיניים, ליהנות מהמראה הזה של הסנה, פחד, אז דווקא בזכות זה הוא זכה לתמונת השם יביט, כי עכשיו העיניים יכולות לראות את תמונת השם, כי זה באמת לא משהו חיצוני, זה באמת משהו עמוק ופנימי שאני מבין שהוא גדול ממנו, כן. אבל
זה לא מקובל לירא בפסוק?
כן, אבל כי ירא מהביט אל האלוקים. אבל בכל זאת שומעים פה שיש פה שני ביטויים. עצם היראה ויש פה יראה מהביט, כן, יש פה עוד עניין של הבטה. יש יראה כללית מהקדוש ברוך הוא, כן, ועוד הצד של ההבטה. אנחנו מבינים שכל דבר פה זה מדרגה. בפשט כמובן שזה ביחד, אבל יש פה, בכל זאת חזר מבחינים פה. השם משמואל אומר הוא מתחיל מיוסף. אומר שיוסף גם כתוב, הוא מביא לא ניכנס לכל התורה שם של השם משמואל, אבל הוא אומר שיוסף הוא גם כן זכה לשלמות מעלת השכל, ככה הוא מביא שם. מאיפה הוא זכה? אז הוא מביא בניסיון עם אשת פוטיפר, זה לא היה רק ניסיון יצרי. זאת הרשעה, ובא במדרש, זאת הרשעה ראתה באסטרולוגין שלה, חוכמת הכוכבים, שעתידה להעמיד ממנו בן. היא ראתה שהולך להיות זרע משותף לה וליוסף. עכשיו היא צדקה, נכון? כי התחתן עם הבת שלה, סנת בת פוטיפרה, נכון? שנולד בן, אז היא צדקה שהיא ראתה, רק היא חשבה שזה יהיה ממנה וממנו, בזה היא טעתה. בוודאי כשפיתתה אותו, זה לא רק פיתוי יצרי, היא סיפרה לו והראתה לו, כן, היא גם הראתה לו את החוכמה הזאת, הסבירה לו בכוכבים והראתה לו איך זה ששמור להיות להם זרע משותף. אבל הוא תפס בפשיטות, באשר דבר זה אסור על פי הדין, צריכים לבטל את כל החוכמות וכל השכליות מפני רצון השם. אני לא יודע, לא יודע מה להגיד לך, אולי את צודקת, את יותר מבינה ממני אולי בחוכמות האלה, אבל אני יודע שזה אסור, זה לא מוסרי. אז אני מבטל את השכל שלי עכשיו בפני רצון השם. זה לא נכון לאמת. אני לא מבין, למרות שאת מראה לי משהו, ואני לא יודע איך לתרץ, יש לי פה קושייה. יש פה משהו שהוא לא מוסרי, ואני יודע שהוא לא נכון, אבל מצד שני, את מראה לי שזה אמור לקרות. אין לי הסבר. אבל אני הולך עם האמת ולא עם השכל שלי. ובזכות זה, על כן זכה לעומתו לשלמות מעלת השכל. שכל דבר שאדם עושה להשם יתברך, זוכה לעומתו לדבר הוא במעלות הקודש. כל כוח שיש לאדם, שהוא מוסר אותו להשם יתברך, הוא אומר, אני משתמש בכוח הזה לפי רצונך. באופן שאמרת, נשמר לא לקלקל עם הכוח הזה כנגד רצונך, ואני רוצה שהוא ישמש להופיע את, 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 את הרצון שלך, את הייעוד שלי, את, את, את מה שאתה רוצה להופיע בעולם דרך הדבר הזה. כשאדם מוסר את הכוחות של הקדוש ברוך הוא, כל כוח, אומר השם שמואל, הוא זוכה לקבל את אותו כוח בהופעה של הקודש. אם לא, אז הכוח הזה הוא יהיה רק כוח של חול, אולי חס ושלום של טומאה אפילו, וגם הוא רק של חול ולא של איסור, אבל זה יהיה משהו קטן. וכשזה יקבל אותו בקודש, זה כבר מעלה עליונה. כמו שנאמר, בזכות באסתר משה פניו, כי ירם יביט, זכה לתמונת השם יביט. משה מוסר את כוח ההבטה פה, בהקשר הזה, לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה להשתמש בו בצורה שהיא לא ראויה. בזכות זה הוא זוכה שכוח ההבטה שלו מופיע בצורה הכי עליונה שיכולה להיות, שלו בתמונת השם יביט. אומר לזה הרמב״ם, בהקשר של כל היחס בכלל של השכל והחוכמה, כן, מול היום, אנחנו נכנסים עכשיו ליום פטירת הרמב״ם, נגיד את הדברים ככה לכבודו גם כן, נזכה ככה לקבל מתורתו ליום פטירתו. אל זה העניין גם כן רמז באומרו, אכול דבש הרבות לא טוב, ואליו רמז באומרו, ואל תתחכם יותר, למה תשומם? אל זה רמז באומרו, שמור רגליך כאשר תלך אל בית האלוקים. אל זה העניין רמז דוד באומרו, ולא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממנו. תראו כמה הדברים הוא מביא פה, שני, ואת נראית לאן הוא לוקח. וזה העניין כיוונו במאמרם, במופלא ממך אל תדרוש, ובמחוסה ממך אל תחקור, במה שורשה תדרוש ואין לך עסק בנפלאות. רצו לומר, כל הפסוקים פה שהוא מביא ולוקח את זה למקום, שאתה לא תשלח שכלך, אלא במה שאפשר לאדם להשיגו. אבל העניין אשר אין בטבע האדם להשיגו, העסק בו מזיק מאוד, כמו שבארנו. עכשיו, המופלא זה לשמוע את זה מהרמב״ם. שהרמב״ם, אם יש לנו... ניקח את הדוגמה מחכמי ישראל, שככה הכי כוח החוכמה ומופיע דרכם, אז אחת הדוגמאות המובהקות זה הרמב״ם. גאונות עצומה, כל הסידור שהוא עשה לתורה, כל היד החזקה, וזה מופלא, ספר המצוות. ובחוכמות החול, אנחנו יודעים שגם הרמב״ם היה גאון בחוכמות החול, והיה רופא וכו' וכו'. והמורה נבוכים גם, הכל מסביר ככה בצורה שכלית ו... והרמב״ם אומר לנו, יש גבול לשכל. במקום שהשכל אדם, ששכל אדם לא יכול להשיג אותו, תעצור. זה יזיק אם אתה תיקח את השכל שלך למקום שהוא לא אמור להיות שם. זו אמירה מדהימה, האמירה הזאת. כי העולם שלנו, בטח העולם המערבי, השכל הוא כאילו, בפוסט מודרנה, זה כבר כוחות נוספים, המדמה נכנס וכו'. אבל כל ההיסטוריה, השכל הוא הכוח העליון שמוביל את כל האנושות. זה מה שמפתח את העולם, מברר, בוחן, וכו' וכו'. והרב אומר פה, שהוא ידע מה זה שכל, וככה הוא משתמש בתורה ובכל שאר הדברים. הוא אומר, תקשיב, יש גבול לשכל. ואם אתה לא תדע איפה הגבול של השכל, אתה עלול להזיק לעצמך מאוד. בעולם האמוני קודם כל, אם אדם עכשיו, לדוגמה, מביא את זה ל... על, כן, במופלא ממך אל תדרוש, כן, כל מי ששואל, חזל אומרים, זה גם הרמב"ם במשנה שם, מה למעלה, מה למטה, מה לפנים, מה לאחור, כן? נוח לו, שנדמה לי נפחה שלי אותו על פניו, שלא נברא, לא זוכר בדיוק את הביטוי. השאלות על האלוקות, כשאדם מנסה בשכל שלו להבין את האלוקות, הוא פוגע בעצמו. כי אם אני בשכל שלי מנסה להבין את האלוקים, השכל שלי הוא כבר נברא, הוא כבר מוגבל. הוא כבר חושב בתבניות של מקום, של זמן, של הגדרות. והקדוש ברוך הוא, האלוקים הוא אינסופי. אוי ואבוי אם הוא ייכנס לשכל שלי. כן, אני רוצה להתבונן בהנהגה האלוקית, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני, בטעמי המצוות, מה המשמעות שלהם. אבל כל זה מתוך הידיעה של המסגרת, שהכל זה רק ניסיונות קטנים שלי להבין את הדברים, וגם זה רק כי הקדוש ברוך הוא התגלה לנו ונתן לנו את התורה, וגילה לנו מהסודות שלו וכו' וכו', וכל החיים לשאוף להבין עוד. אבל באלוקות עצמה לעולם לעולם אנחנו לא נשאל כלום. בהנהגה האלוקית, בהפעה האלוקית בעולם זה כן, גם כן בענווה. אבל באלוקות עצמה, חס ושלום, אסור אפילו לשאול שם שאלות. השאלה של שאלות באלוקות, הניסיון של השכל שלנו לשוטט כביכול בידיעה האלוקית מצד עצמה, זה פגם בעירת שמיים ובאמונה שאין גדול ממנו.
זה וראית את אחוריי ופניי לא יראו?
זה קשור לזה. הדבר הזה הוא, אני רגע, בגלל שנגענו, אני רוצה להגיד עוד אמירה בסוגריים שהיא לא קשורה לעולם האמוני, אבל היא מאוד חשובה, גם כן בעיניי. הידיעה הזאת מאוד חשובה לחיים. אז גם בחיים צריך לדעת איפה הגבול של השכל. השכל הוא ודאי כלי מאוד חשוב בחיים, ולהוביל אותנו ולברר דברים. אבל אם לא נדע לשים לו את הגבולות, אולי הוא הכלי הכי חשוב שלנו, יכול להיות. אבל הוא כלי. אם נהפוך אותו למטרה, אנחנו עלולים להפסיד את הדברים הכי חשובים בחיים. דוגמאות קטנות, רק לסבר את האוזן ולא נרחיב לזה עכשיו, תן לך חכם וחכם עוד. אדם שעכשיו הקשר שלו עם אשתו, הוא ינסה להכניס אותו רק לתבניות שכליות, והוא יסביר לה למה הוא אוהב אותה, כל מיני הסברים שכליים, הוא עלול להפסיד את עצם האהבה, שמשהו הרבה יותר עמוק מהשכל. זה לא אומר שלא צריך שכל, צריך המון, הרבה להשתמש בשכל, בזוגיות. אבל יש מקום הרבה יותר עמוק ממנו. אדם שבקשר שלו עם הילדים שלו, השכל זה יהיה המסגרת היחידה, והדבר היחיד שקיים שם, הוא עלול להפסיד את הצדדים היותר חשובים בקשר. בחיים שלנו עצמנו, אם לא נדע לתת מקום בחיים לכוחות נוספים חוץ מהשכל, וננסה להכיר את עצמנו רק על ידי השכל, אז אנחנו עלולים להפסיד, להכיר חלקים מאוד משמעותיים אצלנו, לא רק להכיר. גם לחנוק חלקים מסוים שצריכים להופיע, וכשרק השכל הוא זה שנמצא, אז הוא לא נותן לו להופיע. הרגש זה עולם חשוב, הדמיון זה עולם חשוב. נכון, השכל הוא למעלה, וחשוב שהוא יהיה למעלה. אבל צריך לדעת הגבולות שלו. אם חוזרים פה לעולם האמונה, כן, אומר הרמב״ם, על זה כמו באומרה כל המסתכל בארבעה דברים וכו'. השלימו זה המאמר באומרה כל שלא חס על כבוד קונו. שלא יערוס האדם לעיין בדמיונים המופסדים. ואין הרצון באלו הכתובים שאמרו הנביאים והחכמים זה לסתום שער עיון לגמרי, לבטל השכל מהשיג מה שאפשר להשיגו, מה פתאום, כמו שיחשבו הפתאים המתרשלים וכולי, זה ודאי לא. אבל הכוונה כולה להגיד שיש לשכל האנושי גבול, יעמוד אצלו. זה ידיעה מאוד חשובה שיש גבול לשכל. ובהקשר שלנו אמרנו גם כן, כשאחד הגבולות של השכל, הגבול, אולי הגבול הכי מרכזי זה עירת שמיים. במקומות שהשכל שלי מביא אותי למקום שאני רואה עצור גבול לפניך, תעלו לפגום בעירת שמיים, אם זה בצורה של לשאול על האלוקות עצמה, אם זה בצורה של משהו אני לא מבין אז אולי אני לא אקיים אותו, אם זה במקומות שהוא מציב לי ספקות אמוניים וכדומה, שם עצור, אני לא רוצה אותך. שאלות באמונה? מצוין. בוא נשאל, ניכנס לבית המדרש, נברר. מהיום, מהבוקר עד הערב, כל החיים. ספקות זה משהו שהוא גבול. ספק, זה כבר מציב שאלה, האם, רגע, זה פגם בעירת שמיים, שאני לא רוצה. עכשיו בסדר, לפעמים האדם הוא במקום שיש לו קושי, כמו שאדם חולה, יש לו דורום ספקות. בסדר, בוא נראה מה עושים עם זה. אני מבין שזה לא בריא. אני מבין שאני קצת עברתי את הגבול. איך אני חוזר עכשיו פנים על הגבול? בסדר, בוא נתייעץ ונחשוב ונלמד ונראה, אבל אני מבין שזה מעבר לגבול. שאלות באמונה זה מצוין. כן. זה בסדר, אבל זה מאוד חשוב, הגבול הזה של השכל. עוד בשם ישמואל, נראה לפרש, דעות חלקי האדם עם גוף ונפש ושכל וצלם אלוקים המחבר כל אלה. יש ארבעה חלקים לאדם, הגוף, הנפש והשכל, ומה שמחבר את שלושתם זה צלם אלוקים. ביקש משה רבנו עליו השלום זכות כנגדה, עשייה מתייחסת לגוף, זביחה מתייחסת לנפש, כי בקורבנות כתיב נפש, עיקר הוא אדם שהוא הנפש, וכו'. השתחוויה מתייחסת לשכל, שהאדם לבדו הולך בקומה זקופה מפאת השכל שיש בו, שמשכנו במוח שמושכו הוא למעלה. כן, למה האדם הולך, למה בעלי חיים לא הולכים בצורה זקופה והאדם כן? כי לאדם יש שכל, זה מרים אותו, כאילו, את הגוף, את הקומה הארצית בעצם, לעמוד זקוף. וההשתחוויה שכפיפת קומה היא ביטול השכל השם יתברך, תקשיבו עכשיו לביטוי, וזהו שלמות השכל. מה המעלה הכי שלמה של השכל? להתבטא לפני השם יתברך. עכשיו, ככל שהשכל יותר מפותח, ואדם יותר משתמש בשכל שלו כל החיים, אז כשהוא יודע להשתחוות איתו ולכפוף אותו לפני השם יתברך, אז הביטול פה יותר גדול. ואז השכל במדרגה עוד יותר שלמה. אבל כאילו האדם כל החיים עמל, ללמוד, להעמיק, להתבונן על העולם, על עצמו, על המציאות, ללמוד תורה, לגדול, בשביל מה, מה המעלה הכי עליונה? בסוף אומר, וכל זה מתחת לשם יתברך. אז בהשתחווה, כשאדם משתחווה, גם בתפילה, כן, אדם משתחווה לפני הגדול, הוא לוקח את כל העולם שלו, ובעיקר את השכל, את הראש בעצם הוא מקופף, הוא אומר, כל המציאות שלי, אפילו המציאות הכי עליונה שאני יכול להגיע, השגות השכליות הכי מפותחות, הכי עמוקות, הכי גדולות, אני שם אותם מתחת לשם יתברך. מתחבר למשה רבנו, ואסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל אלוקים. נסיים בדברים של הרב זצ"ל, ויש הרבה פסקאות של הרב בעניין היראה וכולי, אבל אחד המקומות באורות ישראל, אז שם זה בהקשר בין הנצרות והאסלאם לעומת עם ישראל, שהדתות האחרות כאילו חשבו להגדיר את האלוקות איכשהו. הנצרות בצד של החסד, האסלאם בצד של הגבורה, לא משנה עכשיו, לא שיעור הנצרות והאסלאם, אבל מרכב האמצע זה עם ישראל, ולענייננו מה שזה... רק גילוי האלוקות, שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבנו עליו השלום, לימד לו כי לא יראני האדם בחי, ולא תוכל לראות את פניי. זאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת האלוקים, שידע את חלק הידיעה מצד אחד, ואת אי אפשרותה במילואה מצד שני. שעל ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה, על ידי החלקים המתגלים להכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. שני הצדדים האלה, שמצד אחד אנחנו כל החיים עמלים ללמוד, להעמיק, לדעת את אלוקים כמה שאנחנו יכולים, את אלוקים הכוונת הגילוי האלוקי, לא אותו עצמו חס ושלום. כל החיים אנחנו עמלים על זה, ומצד שני תמיד תמיד לעולם יהיו מקומות שאנחנו לא מבינים אותם ולא יודעים אותם, ומשתוקקים להגיע אליהם, וכל פעם מתגלה לנו עוד קצת ועוד קצת, וזה אינסופי. וגם אחרי תחיית המתים, צדיקים נענים מזיו השכינה, ואדם עולה מחיל אל חיל, ותמיד יש עוד גילוי אלוקי ועוד גילוי אלוקי, וזה אינסופי. המתח הזה כביכול בשני הכתבים, שמצד אחד אני מתאמץ לדעת מה שאני יכול, ואני יודע שאני אף פעם לא יכול לדעת את הכל, אבל אני משתוקק לעלות כל הזמן, זה מה שיוצר את הדחיפה. ברגע שהאדם חושב שהוא תפס את האלוקות, באותו רגע הוא הפסיק לעלות, והרוח שלו נופלת, כי האלוקות הפכה להיות משהו גשמי שאפשר להכיל אותו. על כן יסוד דעת האלוקים עומדת לעד, היא האלוקות המתעלה על כל התבונה וההרגשה, והחתומה בתוך התבונה וההרגשה בחותם של הענווה ושל אי אפשרות ההשגה. דווקא מצד זה היא גדולה בפעולתה על החיים, מיישרת אותם, מעלה אותם תמיד עד היעד, וכל החיים כולם, וכל התנועות החופשיות שבעולם החולים והחורים, בעולם הפרטי והכללי, מוצאים דווקא בית תפקידם, טוב, וכו' וכו'. רצון שנזכה ליראת שמיים, ומתוך זה נזכות גם לתורה ולקדושה וכל המעלות.